שמחה גדולה מאוד לפתוח את לימודינו בזמן זה, בשנה זו, לקראת הימים הגדולים הבאים לקראתנו, וראשית כל לברך את כל החדשים שהצטרפו בברכת ברוכים הבאים. אנחנו אומרים בפרק שמוסיפים בחודש אלול, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הבקשה של דוד הייתה מצד אחד לשבת בבית השם כל ימי חייו, מצד שני לבקר בהיכלו. אחד הפירושים אומרים שדוד לא מתכוון להיות בבית השם פיזית לאורך כל ימיו, כל ימי חייו, שהרי הרבה משימות נמצאות לפניו. דוד המלך עוסק גם בכיבושים, גם בבנייה, גם בהתיישבות, בכל אשר עם ישראל צריך. אז מה זה הכוונה היא שבתי בבית השם כל ימי חיי? הכוונה היא שכל אשר יעשה, כל אשר יעשה בכל ימיו, גם כשהוא יבוא בפועל פיזית רק לבקר בהיכלו, אבל הכל יהיה, כל מה שהוא עושה, יהיה מתוך קדושה, מתוך תורה, מתוך אופק של עבודת השם, מתוך ידיעת המשימה, מתוך האתגר הרוחני הגדול שמוטל עליו. ולכן התפילה והבקשה בית השם לכל אחד ואחד מן מיושבי בית המדרש, שבעזרת השם מהאור הגדול שמופיע כאן בבית מדרשנו, באור של המכון המאיר שמאיר באורה של תורה ובאורה של קדושה, בבנייה של הצימאון הזה של שבתי בבית השם, כל אחד ידע לקחת את הנקודה המיוחדת שלו ובעזרת השם לבנות אותה למסכת חיים שלמה, שאיתה הוא בונה את המעגלים השונים של החיים, את עצמו, את משפחתו בעזרת השם, לאחר מכן את סביבתו, חברתו, קהילתו, ארצו, ובעזרת השם את העולם כולו. והכל מתחיל משבתי, מהישיבה הראשונה, ולכן תמיד יש הרגשה כל כך חגיגית ומיוחדת להיפגש עם כל הצדיקים אלה הישנים, לראות את פניהם המהירות כשהם שווים לפה לבנות עוד קומה, ואת החדשים כאשר הם באים ומחפשים ורואים איפה אנחנו משתלבים, ולראות את החיפוש הנפלא הזה שבסופו של דבר בונה בניין עדי עד. הלימוד שלנו היום הוא לימוד שמאחד בתוכו שני דברים שמזדמנים היום על נושאי דיוננו, ו הם שניהם ביחד ייתנו איזשהו אופק כדי ללמוד, איך הייתי קורא לזה, מה אנחנו מחפשים בעצם כשאנחנו עוסקים בתורה. שני הנושאים, אחד מהם זה, אנחנו יודעים, ערב יום פטירתו של מורנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, שהוא מורה דרכנו, שבה כינוס אדיר שהוא כינס את התורה כולה לארץ ישראל, לתורת ארץ ישראל, להדרכה כיצד אנחנו בונים את דור הגאולה, מתגלגל הדבר ותמיד זה תחילת זמן אלול, הוא בסמיכות ליום פטירתו של הרב בגימל באלול, ואנחנו לומדים ממשנתו, ואנחנו לומדים ללכת בדרכיו, ומתוך כך ללמוד את דרכנו. הנושא השני הוא מזדמן רק פעם בשבע שנים. ובעזרת השם אנחנו עוד נעסוק בשנה המיוחדת הזאת שעל פתחנו, עוד רבות במשך השנה, גם בהלכה, גם בעיון, גם במחשבה, גם במשמעות לאומית של כל המהלך כולו, וזו שנת השמיטה העומדת על פתחנו. שנת השמיטה, עוד מעט אני אומר כמה מילות הקדמה קלות, כי יושבים פה כמה וכמה כאלו שיותר מושגים או פחות מושגים, אני אומר כמה מילים. ומתוך כך אנחנו נלמד משהו מכתבי או ממכתבי הרב ששופך אור גם על השמיטה, אבל יותר מכל על הרב בעצמו. שנת השמיטה, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. פעם בשבע שנים שמיטה, לפי החשבון שלנו, השנה הבאה עלינו לטובה, היא שנת שמיטה. יש איסור עבודת האדמה, יש קדושה ופירות השביעית, יש הלכות רבות שקשורות לשאלה איך מנהלים את המדינה על פי החוקים הללו שהם חוקי השמיטה. אנחנו למדנו כבר בזמן הקודם את טעמיה של השמיטה, וראינו כיצד השמיטה בעצם חובקת את כל התפיסה האמונית של עם ישראל. מצד אחד זה תפיסה כללית, מדובר על חוקה של מדינה, זאת מדינה שלמה, לא אדם פרטי, כמו שבת, שזה זמן שמקיף את הכל, גם השמיטה זה התייחסות לשביטת העבודה מן הארץ שכל מדינת ישראל כולה עוסקת בה. זאת אומרת, במדינה שבה יש חקלאות רבה, במדינה שבה העשייה של דבר השם במרכז העשייה, פעם בשבע שנים מפסיקה עבודת האדמה. מפסיקה עבודת האדמה, החקלאים הולכים ללמוד תורה. שנת שבתון. והשנה הזאת היא גם האדמה שובתת, גם חלק גדול מהאומה ששובת מהעניין שלו, וזה מצריך מערכת שלמה כלכלית חדשה, איך בונים מדינה כשיש שנה שאין בה תפוקה, ומה עושים עם הפירות, ואיך אפשר בכל אופן לאכול פירות בשביעית, שנה שלמה לא נאכל סלט, איך יכול להיות? איך אפשר להסתדר בלי זה? יש שאלות רבות, אבל בגדול יש כאן שנת קדושה, כמו שבת בזמן, כך שבת במקום, וזו שנת השמיטה. כאשר השמיטה היא מדאורייתא, ולפי דעת רוב הפוסקים, כמעט כולם, השמיטה בזמן הזה אינה מדאורייתא, אינה מן התורה, אלא מתקנת חכמים שממשיכים את הדין כאין התורה, אז בשנה כזאת אנחנו שואלים את עצמנו איך התורה רצתה שאנחנו נתפקד בשנה הזאת. ואז אומרת התורה שאם תאמר מה נאכל בשנה השביעית, תדע לך שציוויתי את ברכתי בשנה השישית ועשתה לשלושת השנים. זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא בשלמותו והשמיטה היא מן התורה, יש ברכת שמיים שהיא שבשנה השישית, שנה אחת לפני השביעית, יש שפע רב, אפשר להכניס אותו למחסנים, אפשר לעשות איתו כל מיני פעולות של שמירה, ולהשתמש בחיטה, ביבול, בפירות, להשתמש בהם בשנה השביעית, ואפילו בשמינית, עד שאוכלים את התבואה החדשה שצומחת בשנה השמינית. זה כשהשמיטה היא מדאורייתא. אבל כשהשמיטה היא מדרבנן, אין את ודאות שתהיה ברכה בשנה השישית. שהתורה אמרה שאם אתה תשבות בשביעית תהיה ברכה, אבל אם אין חובה מן התורה, אז ייתכן מאוד שאין ברכה, אז מה עושים? והשאלה הזאת, מה עושים? איך מתפרנסים? איך חיים? איך אפשר לתפקד בשנה השביעית כדי שיהיה לי את היכולת לקיים את משפחתי, לקיים את החברה, לקיים את המדינה? השאלה הזאת שנים רבות לא הייתה מעשית, מכיוון שעם ישראל לא היה בארצו. עם ישראל היה מחוץ לארצו, ולא הייתה שום תשתית ציבורית ששאלה את השאלה הזו. אדם באופן פרטי שגר בארץ ישראל, מצא פתרונות כאלו. אבל התחילו לקום, כי לפני כ-120-130 שנה, התחילו לקום המושבות. ופעם ראשונה, מאז החורבן, מתחילה להישאל השאלה הזאת עוד פעם, מה עושים? הקמנו מושבה בפתח תקווה, הקמנו מושבה במזכרת בתיה, הקמנו מושבה בזיכרון יעקב, והנה מתקרב את שנת השמיטה, ומה נאכל בשנה השביעית? לא בטוח שתהיה ברכה שהקדוש ברוך הוא יצווה שפע רב ובאמת נוכל לעשות את ה... ובאמת לא היה שפע רב בשנה השישית. והנה אנחנו מגיעים לשנה השביעית, מה עושים? בעיה קשה. ואז, אני אומר את זה ממש ממש בקצרה, ואז העלו פוסקים, רבנים גדולים, פוסקי הדור, אפשרויות שונות. אחת מן האפשרויות הללו, אפשרות המפורסמת, הידועה, היא היתר המכירה. היתר המכירה פירושו של דבר, דבר הדומה למה שאנחנו מכירים במכירת חמץ, ככה מבחינת המנגנון. שאנחנו לוקחים את כל הקרקע ומוכרים אותה בשנה הזאת, מוכרים אותה לנוכרי. ואז אם אלה, האדמה היא אדמה של נוכרי, ומתוך כך של גוי, ומתוך כך אולי לא נאסרת בעבודת האדמה, אבל אולי כן, אולי בכלל גוי לא יכול לקנות ולא תתפוס קניין שלו מבחינה הלכתית, אולי לא. ואולי בכלל זה איסור למכור לגוי שנאמר ולא תכונם, שלא תיתן להם חנייה בקרקע. הרבה שאלות הלכתיות עולות כשמדברים על האפשרות למכור לגוי, ואולי בכלל גם כשגוי נמצא באדמה, הקדושה על הקרקע קיימת, מכיוון שגוי לא יכול להפקיע את הקדושה, ולכן לא הרווחנו שום דבר. כל זה הביא את הפוסקים לדיונים, ובאופן כללי, עוד לפני תקופת הרב קוק, היו שתי גישות מרכזיות. גישה של גדולים גדולים, כמו רבי יצחק אלחנן ורבי יהושע מקוטנה, ורבי שמואל מוליבר, רבנים גדולים, שהלכו ופסקו שבגלל שאנחנו יודעים במצב של סכנת נפשות, סכנת היישוב, סכנה שהיישוב יכול חס ושלום לקרוס, אנחנו נעזר במנגנונים הלכתיים שיאפשרו לנו, כמו למשל במחירת חמץ שאנחנו מכירים, שיש כמויות גדולות של חמץ, אז אדם יבוא וימכור אותו, חנות יכולה ליפול, מחרו, מצאו פתרון הלכתי, שמחיה הלכתית, זה לא שעושים עקיפה של התורה, אלא התורה נתנה כלים מסוימים בעת הצורך ללכת ולמצוא דרכי מילות, כדי שערכים כגון פיקוח נפש וכולי, לא תהיה בעיה, וממילא אפשר יהיה לקיים את היישוב. כן. ודאי שזה לא אידיאלי, ולכן, מה גם מה שאנחנו נראה בהמשך, גם כשיהיה אלו המתירים, וגם כשהרב כותב כשהוא מתיר, זה הוא כל פעם מדגיש שזה רק הוראה לשעה, ורק לראות אם באמת צריך את זה. ואולי אם לא צריך את זה, אז לא לעשות את זה. ודאי שזה לא אידיאלי. אבל מצד שני, לא רצו להשכיח תורת שמיטה, שאין פיקוח נפש דוחה הכל ונעבוד את האדמה. לכן אנחנו אולי נמצא דרכים. אז באמת, חבל פוסקים אחד היה ואמר נקל. לעומתם, הנציב, הרבי בריסק, ועוד, המהר"ל דיסקין, שמואל סלנט, מרבני ירושלים חלקם, באו ואמרו, לא, זה לא תופס. והפולמוס הזה, שנקרא פולמוס השמיטה, הפך להיות משהו מאוד מאוד דומיננטי ומאוד חזק ומאוד עוצמתי בין רבנים שונים. ולאחר מכן, כשהגיע הרב, למד את הסוגיה, ולא רק למד את הסוגיה, אלא העמיק בה גם בעמקה הלכתית וגם בעמקה רעיונית וגם מבחינה מעשית, ובסופו של דבר כרבה של ארץ ישראל, כמקים הרבנות הראשית והעומד בראשה, יחד עם חברי המועצת הרבנות הראשית, הם באו ופסקו שיש להקל בשמיטה במחירה. למה? מכיוון שהמצב הוא מצב שאלמלא כן יש סכנה, סכנת היישוב. זה מה שהיה אז. באופן כללי, דברי הקדמה האלה עומדים כשאנחנו ניגשים לאיגרת, שהיא איגרת מאוד מאוד חשובה, לא רק מבחינת ענייני השמיטה, אלא אני הסתכלתי, אמרתי, בואו ננסה ללמוד לעשות מה שנקרא שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים, הכוונה היא, לפעמים אתה קורא את הכתוב, אבל לפעמים מאחורי הכתוב יש כל כך הרבה עולמות שאתה לומד להכיר את הרב הכותב, שאותם גם צריך ללמוד, זה גם תורה, גדולה שימושה יותר מלימודה. לפעמים איך אתה עונה ומתוך מה אתה עונה, ומה העולם שאתה, ואיך אתה מתייחס למתנגדים אליך, זה לימוד מאוד גדול. וצריך לדעת שהרב היה נתון במחלוקת אדירה על הפסק שלו. ומי שעמד, אחד מאלה שעמדו בראש, או באופן מאוד חזק, מבחינה הלכתית, ויצאו כנגד הרב בפולמוס, שהדבר הזה אינו מכמה וכמה בחינות, זה אינו נכון, זה היה הרב רבי יעקב דוד רדווז. רבי יעקב דוד רדווז זה רבי יעקב דוד וילובסקי, שהוא היה רב גדול, היה רב של סלוצק, ולאחר מכן שם הוא הכיר את הרב עוד מחוץ לארץ. הוא כתב פירוש גדול מאוד על כל התלמוד הירושלמי. הוא נסע בשלב מסוים לארצות הברית, והיה רב בשיקגו, ואחרי זה הוא עלה לצפת, והוא היה הרב של צפת. ומשם הוא כתב ספר ועסק בעניין השמיטה, וכתב באופן מאוד מאוד חריף כנגד הפסק של הרב קוק. הווה אומר, הרב זצ"ל עומד עכשיו, וקורא את מה שכתב לו הרדווז. הרדווז כתב לו דברים באמת חריפים. לא, אין לנו את מה שהרדווז כתב, אבל כשאנחנו קוראים את התגובה של הרב, אנחנו רואים כמה היה צריך הרב אורך רוח, וכמה היה צריך להעמיק, וכמה דברים מתגלים מתוך ההתייחסות של הרב אל הסוגיה שנמצאת. ולכן האיגרת הזאת, שבטח אני חושב שהזקנים פה כבר נגעו בה, זה נקראת איגרת תקנה. איגרת תף קוף נון היי באיגרות ראייה. ואיגרות ראייה בכלל, הספר איגרות ראייה הוא מבוא גדול, כמו שאמרתי, ללמוד לא רק על פסקי הרב או על תורתו של הרב, אלא גם לראות את ההתייחסות, איך מתייחסים, איך מדברים, איך מתווכחים, איך מעבירים דבר, מתוך מה, איך מתייחסים לבעיות ולומדים להיות פוסק להלכה למעשה מתוך מורכבות של דברים שצריכים לקבל השלמה. ולכן, פה אני צילמתי לפניכם את כל האיגרת, והסיבה היא לא כי אנחנו נלמד עכשיו את כל האיגרת, אלא כי להשאיר את זה על שולחנכם, שאתם בעת הפנאי תלמדו את כולה, כי יש בה באמת כמה נושאים מאוד עמוקים, שכדאי לקרוא אותם. מה שאני בחרתי לעשות, זה ללמוד איך הרב מתייחס ברובד הבין אישי, איך הרב רואה את עצמו כשהוא בא לפסוק הלכה, איך הרב בתור איש תורה ניגש אל סוגיה וניגש אל האדם שעומד מולו. ולכן אנחנו נלמד את זה קצת בדילוגים, אבל אם נספיק נגיע גם לנושאים, כי יש כאן גם נושאים אמוניים וגם נושאים הלכתיים מדהימים. וכמובן, גם בנושאים הלכתיים, יש איך הרב פוסק הלכה. מה העולם שעומד מאחוריו, שמביא אותו למסקנה שהוא הגיע אליה. אז בואו נתחיל. נקרא קודם כל את מילות הפתיחה. לכבוד ידידי ורב רחימאי, הרב הגאון האמיתי, פאר הדור, מורנו ורבנו, הרב רבי יעקב דוד, רדווז שליטה. מכתב הדר גאונו הגיעני במועדו, וכאשר אין לי עליו עידן ריתך ברוך השם, על כן אינני יכול להשיבו בלא דחיית זמן. מה אתם מבינים? מה זה וכאשר אין לי עליו עידן ריתך ברוך השם? מה? למה הוא חושב שיהיה לו קפדות? מה קרה? אז לא היה להם סכסוך, אלא כנראה שמה. כנראה שמה אופי הכתיבה של המכתב הזה, של המכתב של הרדווז אליו? מאוד קשה. זאת אומרת, כנראה שהוא כותב לו הרב, כשהרב לא יכעס עליי, או שלהרב לא יהיה כעס עליי, אני אשמח לתשובה, אומר הרדווז. אומר הרב, לא מבין מאיפה אתה בא, מה, אתה בא לאיזה כעס? אין לי עליו עידן ריתך, לא כעסתי לרגע אחד. אפילו שנייה אחת לא כעסתי, וכיוון שכך, אני יכול מיד להשיב, אני לא צריך להירגע אחרי המכתב. הרבה פעמים אנחנו מקבלים משהו שלא נעים לנו, אז לוקחנו זמן להירגע, ואחרי זה אנחנו מתייחסים לנושא. הרבה אין שום בעיה, הכל הוא באמת לשם שמיים, אין לי עידן ריתך בכלל, על כן אין לי יכול להשיבו בלא דחיית זמן, ואבוא על סדר מכתבו. מה זה? מה אנחנו לומדים מהמשפט הזה? ואבוא על סדר מכתבו. ראשון ראשון, ואחרון אחרון. זאת אומרת, אתה העלית הטענות, אני בשמחה, אני יענה. עכשיו, בקטע מספר אחד, הרב מדבר מבחינה הלכתית, אבל הוא גם אומר כאן איזו אמירה, שהיא אמירה שאתם יכולים לשמוע ממנה, מה הנקודה שמטרידה את הרב, מה חשוב לו. תמהני מאוד, איך יפצעו דבריי את ליבו הטהור? כנראה שהוא כתב לו, שפצעת אותי בדבריך הרב, שכתבת דברים כאלה של היתר. איפה מצא שאני רוצה חס וחלילה לעקור שביעית מארץ ישראל? וכי לא חזרתי כמה פעמים על דבריי, שהוראה זו היא רק הוראת שעה, ורק לפי הצורך הגדול, כי חלילה להפקיע מצווה גדולה וכללית בקדושת השמיטה. צריך להבין, זה גם כל כך הגיוני. הרב שהוא אוהב ארץ ישראל ענק, הוא זה שרואה את קדושת ארץ ישראל כמקור לכל. הוא זה שמביא אותנו בכל המהלך להבין את כל אורותיה של ארץ ישראל. יש לו עניין לזלזל בקדושת הארץ. חס ושלום. מארץ ישראל, המצווה שמיטה היא מצווה כל כך גדולה, עד כדי כך שהיא זאת שמעמידה אותנו פה בארץ. באבון שמיטין גלו ישראל. בוודאי שלא. אלא מה? כי חלילה להפקיע מצווה גדולה וכללית, כי קדושת השמיטה בלא הכרח הנוגע את הנפש בחיי נפש ממש, שלא יגבעו חס וחלילה ברעב נפשות רבות מעין עבודה ומחיה, ושלא יהרס יסוד היישוב הקדוש בראשית צמיחתו. זאת אומרת, יש לי שתי מגמות. מגמה אחת היא המגמה הפשוטה של פיקוח נפש, והמגמה השנייה, צריך לשמוע פה מה הרב אומר, יישוב ארץ ישראל, להקים מושבות בארץ, זה ייעוד משמעותי. זה לא רק באים ומתיישבים באיזשהו מקום, אלא אנחנו פה הולכים ומקיימים חזון, מצווה, ייעוד מאוד מאוד משמעותי. ויכול להיות שהעשייה הזאת, שאנחנו נחמיר בשמיטה ולא ניתן לאנשים מענה לעניין, יביא אותנו לרגע שבו יסגרו את היישוב. לא הייתה אפשרות, ובאמת היה באמת ביישובים שלא לכל פי מה שהרב אמר, היו בעיות קשות ביותר. אני רוצה לדלג ולהבין, ואני רוצה לקרוא את המשפט הראשון במספר 2. ובאמת, כל יסוד כוונתי גלויה היא לתוכן רוחות ברוך הוא. זאת אומרת, כל כולי והקדוש ברוך הוא עידי. מה? רק לחזק את כל קדושת ישראל וקדושת ארץ הקודש ובכללה קדושת השמיטה גם כן. בסדר? זה הדרך שאיתה הוא הולך, כשהוא הולך עכשיו לקראת הפסק ההלכתי שלו. אבל אני רוצה לדלג, כי אמרנו שנעסוק קודם כל באישיות, ברב אל מול הרדווז, ולא בנושא של השמיטה, אלא בנושא של השמיטה, אם יהיה זמן נחזור אחרי זה, ולכן נעבור למקור 4, לפסקה שמסומדת במספר 4. שם מדברים לא על השמיטה, ולא מדברים על הנושא ההלכתי שעומד ביניהם, אלא כנראה הרב שמע שם מילים מאוד מאוד חריפות, שהעמיד את הרב כמעט שהוא עושה פה מעשה שלא יעשה. תראו ב-4. ואני תמה מאוד על הדר גאונו שכתב שבימי נעוריי למד ממנו מוסר ומידות ויראת שמיים. שימו לב, הוא אומר ככה, אני עוד מכיר אותך, אומר הרדווז, שהיה רב גדול, כן? מכיר אותך עוד מסלוצק, עוד מהימים שהיינו בחוץ לארץ, וכשאז ראיתי את הדמות שלך, את האישיות שלך, התפעלתי, אני הסתכלתי וראיתי איזה יראת שמיים יש. דבר שהרב היה עוד בחוץ לארץ. איזה, מה ראיתי? פלא פלאים. אז הוא בא ואומר לו, אני מתפלא. איך הגעת למצב הזה של, אני לא יכול להגיד, של הידרדרות כזאת? הפכת להיות פתאום, בסוף קורא לו מזרוחניק. זאת אומרת, מה הפכת להיות? בהמשך זה יופיע כמעט. הוא אומר, למה הפכת להיות ציוני, הוא קורא לו בהמשך. מה קרה לך? אז עכשיו תראו את התגובה של הרב. אין תגובה מתוקה. למה? הוא כותב ככה, דבר ראשון, אני יודע מה מצב היא מעולם ללמוד ממני. קודם כל, לא יודע, מי אני? מה אני? מה יהודי כמוך צריך היה ללמוד ממני? ענווה עצומה. אבל אם ענבותו הרבטני, אם אתה כל כך ענב שלמדת מאדם כמוני, ככה הוא כותב, בימי נעוריי, ללמוד ממני זה דבר טוב. זאת אומרת, אתה אומר שלמדת ממני, ואני יודע שאתה יהודי, שאתה לא, אין לך הרבה מה ללמוד, ואתה כל כך אדם נפלא שגם יש לך, לא צריך להתייחס, בסדר. אז מה הוא אומר? כשהייתי, אם ענותו הרבטני בימי נעוריי ללמוד ממני דבר טוב, כשהייתי בחוץ לארץ, איך יעלה לדעתו שכעת? כאשר זיקני השם יתברך להסתופף בקדושת ארץ הקודש, אז שימו למה, אצל הרב זה פשוט. אדם מגיע לארץ ישראל, מדרגתו עולה, היא לא יורדת. עכשיו, אני הייתי בחוץ לארץ, אתה טוען שהייתי תלמיד חכם, אפשר היה ללמוד ממני. אז עכשיו תתבונן עין בעין טובה, תיקח ותדון אותי לקו זכות. אם אז היה לך מה ללמוד ממני, עכשיו כשאני נמצא בארץ ישראל, כאשר זיקני השם יתברך להסתופף בקדושת ארץ ישראל, יגרה כוחי חלילה. ולמה לא ידון אותי לקו זכות? שדרכי ומעשי הנם לא לכבודי חלילה. שימו לב למשפט החזק הזה שהרב מתאר בעצם ממעמקי לבבו, באיזה גישה הוא ניגש כדי לעסוק בסוגיה הכללית הזאת. לא לכבודי חלילה, ולא לשום פנייה זרה שבעולם. כי אם לאהבת השם יתברך, שימו לב למטרות שהוא מסמל לעצמו, אהבת השם יתברך, לאהבת תורתנו הקדושה, לחיבתם של ישראל ושל ארץ הקודש. זה ארבעת הדברים שעומדים לנגד עיניי, חיבה של הקדוש ברוך הוא, של תורה, של ישראל ושל ארץ הקודש. ועכשיו הוא מוסיף עוד דבר שמאוד חשוב שנשמע אותו, לכל יושבי בית מדרש זה משפט מאוד 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 משמעותי. והרבה הרבה מאוד, יגעתי באנחתי. זאת אומרת, נראה לך, אומר הרב, שזה בא לי ככה באיזשהו מקום, הרבה פעמים, נכון, שואלים אותנו איזו שאלה, זורקים איזושהי תשובה, זהו, איכשהו עברנו את זה, נכון? אומר הרב, לא, אתה יודע כמה אני למדתי, כמה יגעתי, כמה עמלתי, כמה העמקתי, כמה אני ניסיתי יותר ויותר לדייק את דבריי עד שהעיר הקדוש ברוך הוא את רוחי ויכוננת לבבי ללכת בתומי בדרך הקודש הזו. זאת אומרת, זה היה עבודה ענקית, עבודה על המידות, עבודה באמונה, עבודה בלימוד תורה, עבודה בהלכה, עד שהגעתי לרגע הזה שהמגמה שלי וכל מעשיי לקדש שם שמיים, לחבב את התורה ולומדיה על הבריות, לקרב רבים לתורה, להרבות עוז ואומץ להתיישבות העם השם על אדמת קודשו. זאת אומרת, זה ארבעת הדברים האלה שהוא מפרט. כל אחד מהם אני למדתי כמה וכמה בהנחתי. זאת אומרת, השקעתי בזה המון כדי להיות גדול שמסוגל באמת לפסוק ולהבין איפה הדברים נמצאים. צריך לעבוד, צריך לעמול, צריך להגיע לבחינה שאני ממש כול כולי מסור לדבר הזה. במה? אחד, לקדש שם שמיים, זה בעיקרון שלה, צד האלוקי, ולחבב את התורה, לומדי הזאת התורה, ולקרב רבים לתורה, להרבות עוז ואומץ להתיישבות, זה ישראל וארץ ישראל, ובעזרת השם בטחתי, שלא יפסיד הדר גאונו מאומה, אם יקיים בי כעת, אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים. זאת אומרת, כיוון שאני יגעתי הרבה, כיוון שהגעתי לזה מתוך לימוד גדול, כיוון שאתה טוען שיש לי מה ללמוד ממני, אתה גדול ממני, אבל יש חזל למדו, אשרי הדור שהגדולים כמוך, נשמעים קטנים כמוני, כמו הרב, וימצא בחסדי השם ידבר גם אתה לא פחות, מאז ללמוד איזה דברים מסגנוני והנהגתי, ולפניו ברוך השם גלוי, בור לבבי, בור הכוונה ניקיון לבבי, ויחול נפשי לשמוע הגדול, ועבודתו ידברך. בסדר? אז זה דבר, נקודה מדהימה, שרואים זה בשולי המכתב, ברקע של המכתב. הרב חושף משהו מעמקי לבבו. הוא אומר, אנחנו עוסקים בסוגיה מאוד מאוד משמעותית, אני לא מסתפק רק לומר לך את הצד ההלכתי של מה צריך להיות ומה דעתי, אלא להראות את עצם הגישה שלי, מאיפה הדברים נמצאים. ולכן, אומר הרב, הדבר הזה מצריך אותי להגיע, לחשוף בפניך עוד רובד, שאולי בדרך כלל לא רגילים לגעת בו, וזה בחמש, הוא כותב כך, ומה שכתב מר לתמוע עליי, הרי הרב, אחד הטענות שמופיעים אצל הרדב"ז במכתב, זה הדבר הבא, הוא אומר, הרי חלק גדול מההתיישבות בארץ ישראל, המשימה והמגמה שלה לא הייתה לקדש שם שמיים, לא הייתה להגדיל תורה, לא הייתה לחבר את כל עם ישראל לעבודת השם, העבודה הייתה החקלאים, העלייה השנייה, העלייה הראשונה, עניינה הייתה פשוט לעבוד את האדמה, להיות בארץ ישראל, להיות עם חופשי בארצנו, זה הכל. והגישה של הרב לבוא ולומר, ישנה איזו מושבה, שהמושבה זה שם אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות. ואם הם לא שומרים תורה ומצוות, מה שיקרה, זה שהם יעשו עבודה בשמיטה. וכיוון שהם יעשו עבודה בשמיטה, אני רוצה להציל אותם, אומר הרב, ולכן נמצא את הדרך, גם הם יבואו ו... יעשו תהליך הלכתי שיאפשר להם לעבוד את האדמה, אבל מתוך היתר. במילים אחרות, הגישה של הרב היא גישה של קירוב. כידוע, אנחנו יודעים, זה עניינו של הרב. הגישה של הרב זה למצוא את נקודת האור שיש בכל מקום ולרומם אותה, ולא להתנגד וללכת מולה. זה דבר מאוד מדהים, זה לא דבר שהוא פשוט. כי מבחינה הלכתית פשוטה, יש מקום להניח שמי שעושה דבר השם נקרא צדיק, ומי שאינו עושה דבר השם נקרא חס ושלום הפוך, ובזה נגמר הסיפור. מאיפה הרב שאב את כל תורתו, שזו תורת הסנגוריה אדירה, לבוא ולראות שצריך לקרב, צריך לקחת את הדברים מתוך רצון לרומם גם את מי שנמצא רחוק. אומר הרב, ומה שכתב מר לתמוע עליי, שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל כדי להחזירה בתשובה, כתבתי לו ברמז כוונתי. אני כתבתי, כנראה, הוא כותב משהו על דרך הרמז, והוא אומר את זה כך, שכל מי שמוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת החסד. שמה? ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. מה הרב אומר? מאיפה הוא שאב את המקור לראייה הזאת? מעולם הסוד, מעולם הפנים. מעולם התורה הפנימית. נכון שמבחינה הלכתית הדברים מאוד חתוכים. אבל אם מתבוננים בעומק, הכוונה היא באמת בעולם הקבלי, בעולם הפנימי, בעולם שבסוגריים כאן הוא כותב, שבלשון חכמי הסוד נקרא ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. זה תהליך שצריך ללמוד אותו, והרב למד אותו כי הרב היה גדול, בנוסף לכל מה שאמרנו, היה מגדולי גדולי המקובלים, שבכל הדורות. ועולמו היה כל מה שאנחנו לומדים, וכל מה שלומדים בכתבי הרב, מהדברים שנראים הכי פרקטיים, ועד הדברים הכי עליונים, הכל שאוב, והרב כותב את זה, על עצמו, הכל שאוב מעולם הסוד, מעולם הפנים. עולם הסוד הכוונה היא ההתגלות האלוקית, שנמצאת בתשתית של הבריאה, ולא רק ההתגלות החיצונית, שהיא מופיעה לנגד עינינו. ישנם תהליכים פנימיים. ברגע שהרב חושף את זה, כיוון שהרב הרדב"ז אומר לו, אני לא מצאתי בשולחן ערוך בשום מקום, שמותר להתחבר אל הרשעים, שמותר לבוא ולחזק אותם, שמותר לתת פתרונות כדי להציל אותם. לא, הם צריכים להיות מחוץ לגדר. אומר הרב, זה למי שלומד תורה, שהיא תורת הנגלה בלבד. אבל מי שמסתכל בפנים, מי שמסתכל גם על התהליך, ומה קורה בכל דור ודור, הוא לומד איך לפתוח נקודת מוצא להתבוננות הרבה יותר עמוקה. ולכן אומר הרב, וכאן הוא פותח פשוט דברים מאוד 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 חשובים ומפורסמים על כך שיש בעם ישראל שני חלקים, יש בעם ישראל שתי קומות, יש את הקומה, תראו בקטע 6, ידע הדר גאונו, ששני דברים עיקריים ישנם שבונים יחד קדושת ישראל והתקשרות האלוקית ימיהם. מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה נמצא בשתי מדרגות. אחד הוא הסגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. זה דבר אחד. אינו תלוי במעשים החיצוניים, אלא בהגדרה הפנימית. ובהגדרה הפנימית, בן ישראל שייך ובין אם הוא צדיק, בין אם הוא לא צדיק, בין אם הוא עושה מעשים טובים, בין אם הוא עושה מעשים שאינם טובים, כמו בן שנשאר בן לאביו בכל מקרה ובכל זמן, ולא תלוי במעשיו החיצוניים. וזה מה שכתוב, לא רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, ויתאים לסגולה, והסגולה, אומר הרב ומגדיר אותה, הוא כוח קדוש פנימי. כוח קדוש פנימי. שמה? שהוא מונח בטבע הנפש ברצון השם. כמו טבע, כל דבר במציאות, שאי אפשר לא להשתנות כלל. יש דברים ששייכים לתשתיות, לא להנהגות. כשהחתול הוא חתול, זה לא כי הוא יתנהג כחתול, הוא קודם כל יש לו מציאות. והמציאות הזאת היא פועלת בצורה מסוימת. יהודי, ישראלי, בן אברהם, יצחק ויעקב, קודם כל מחובר אל הקודש, יש לו סגולה של התחברות אל הקודש מעצם טבעו. זה דבר אחד. אחרי זה, הבית הוא עניין הבחירה, שזה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. בסדר? יש חלק שהוא מהותי ויש חלק שהוא תפקודי, איך פועלים על פי הדבר הזה. ולכן אומר הרב במקור 7, בפסקה 7, והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדר הוא את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר. וכוח הסגולה עומד במצב האלם ואינו ניכר. ישנם דורות שבהם באמת מה שרואים לנגד העיניים זה את הנהגתו הנפלאה של עם ישראל. שם רואים את הבחירה הנכונה, דרך החיים, האופן ההתנהגות היא על פי דרך של תורה. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, כאשר כוח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל עיקרה, כן, אז אומר הרב, מה שאתה מתפלא עליי, שאני מקרב, אומר, אני לא מקרב רחוקים, אני מקרב קרובים. למה? מכיוון שבמקור 7 הוא כותב, במקור 8 הוא כותב, שבדור הזה, אני קורא במקור 8 באמצע, ובדורנו נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים, מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל, וחושקים בארץ ישראל, ובכמה דברים טובים ועיקרים העמידות, שהם באים מסגולת ישראל. ישנם דורות, ותשימו לב, כאן הרב פוסק בפנימיות. הרב בא ואומר, אנחנו נמצאים, הוא מתוך כך אחר כך, נמצאים בדור שבו הנקודה שצריכה להשפיע על הצורה של ההתנהגות בפועל, איך אנחנו מתייחסים, באופן כזה שבדור הזה כוח הסגולה הוא ענק. כוח הסגולה הוא גדול, הוא זה שמפעיל. למה? אנחנו רואים אנשים שמוסרים את נפשם ליישוב ארץ ישראל. אנחנו רואים אנשים שמוסרים את נפשם לעלות ולבנות את ארץ ישראל. אנחנו רואים אנשים שהם אידיאליסטים, וגם מתוך כך אנחנו מוצאים את הדברים האלה הרבה הרבה בכתבי הרב, וכאן זו אמירה מאוד מאוד משמעותית. ולכן מתוך כך אנחנו רואים, אומר הרב, את כל המהלך. הרב הוא חשף לפנינו, ואנחנו בגלל קוצר הזמן לא נראה את כל הדברים, אבל אולי נקרא רגע במקור, בפסקה 12. פסקה 12 הוא כותב מה שאמרתי בהתחלה, כן. אנחנו מדבר לפני כמאה שנה בעצם, הדור של המתיישבים. שאלה מעולה, ואתה יודע שהשאלה הזו נשאלת לא רק לגרת תקנה, אלא גם אמר הדור, אבל דברים שונים, והתשובה היא שכן, בוודאי שכן, רק צריך להעריך הרבה הרבה למה. אבל אין הכי נמי, זו שאלה מצוינת. במקור, בפסקה 12, כותב הרב, ומה שמחרפני, זה כאילו בלשון חירוף, כבוד תורתו שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט. זאת אומרת, פתאום אולי זה ציוני, מה קרה פה? מדבר, ארץ ישראל, קראת ישראל, מה זה? להקריב את נשמתי בשביל יישוב ארץ ישראל. זאת אומרת, מה אתה עושה? איפה התורה? אתה מקריב, אתה עושה כל מיני פלפולים הלכתיים כדי לשמור על ארץ ישראל. אהובי, אומר הרב, הוא חרף אותו, אבל הוא קורא לו אהובי. אהובי, עם כל הציוניסטים, יהיו אוהבי ארץ ישראל ורוצים ביישוב ארץ הקודש, בזאת הכוונה, והמטרה הקדושה שאני מתכוון אליה, בשביל שארץ השם שבחר בה השם יתברך וחיבבה מכל העולם כולה, ויש בסגולות קדושות לנבואה ולהשראת רוח הקודש, ויזכות ילדי הליכה בה לעולם הבא, ואפילו על רשעים היא מגינה זכותה, שאפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל מובטחת היא שיבת העולם הבא, וכו' וכו' וכו'. אומר הרב, אם כל זה היה, אז אני בהחלט בהחלט שמח להיקרא ציוני. זאת אומרת, אומר הרב, המהלך הקדוש, השמות הם דבר חיצוני, אני לא מתייחס אליו. הנקודה היא שצריך ללמוד. אם אנחנו רוצים לקחת מהאיגרת הזאת, שבאמת אני מאוד מאוד ממליץ, גם מי שלמד אותה וגם מי שלא ללמוד אותה כממש, זה מבוא מאוד מאוד משמעותי להיכנס לנושא השמיטה, כי נותן דרך זה כמה כיוונים להבין מה זאת השמיטה. כמה כיוונים, איך פוסקים ההלכה, וכאן אנחנו רואים את הרב. הרב מצד אחד נקי, נקי, אנחנו פה נקיות מדהימה. אדם שבאמת שומע ביקורת, הוא שומע אותם מתוך, תראו אחרי זה במקור, בפסקה 13 שהוא כותב, שאני שמח במחלוקת, כי זה טוב מאוד, אנחנו רוצים ללבן את המציאות. יש לו יכולת הקשבה, יש לו טהרה, יש לו מגמה מאוד ברורה, שהוא לא לשם עצמו הוא עושה, למען כלל ישראל, למען כלל ישראל מול הקדוש ברוך הוא, למען כלל ישראל אל מול התורה, ויישוב ארץ ישראל. המהלך הזה הוא בסיס לתפיסת עולם, איך עכשיו ייראה על פי זה הדיון ההלכתי שלי. מכיוון שאם אני תופס שאכן המצב של הדור הוא מסוים, כזה או אחר, דור של סגולה או דור של בחירה, אני ידע איך לנהוג. האם לנהוג על ידי הרחקה, ועל ידי ויכוח, על ידי זה שאני לא אקבל, כמו שהרדווז מציע, אבל זה טוב לדור של בחירה. דור שהעולם שלו זה מה לעשות נכון בפועל, ואדם לא עושה נכון, יש על זה תביעה. אבל אם הדור הוא דור שהפנימיות של הסגולה מדברת, להפך, להבעיר את הבערה מתוך הלב, למצוא את המקום של החיבור הפנימי ולרומם אותו, ולהפך, למצוא פתרונות שיגרמו לכך שאהבת הארץ וחיבור לארץ ייצרו מוטיבציה לשמור על שמיטה. זה לפעמים רווח הרבה יותר גדול, מאשר שטכנית, אנחנו מצאנו איזה, לא שמחנו על היתר, ואז יש איזשהו יישוב מסכן, שלא הצליח להרים את עצמו, בגלל שאנחנו לא מוכרים. נמכור, דווקא אנשים רחוקים, וגם הוא אומר הרב אפילו, כותב באיגרת, גם אנשים מאוד מאוד קרובים, שמפחדים לעלות לארץ ישראל, כי הם יודעים שאנחנו נגיע עוד כך וכך שנים לשמיטה, ואין פתרון לשמיטה, ולכן אנחנו מעדיפים לא לעלות לארץ. למה? כי אנחנו לא נסמוך על היתר. אומר הרב הפוך, אם אנחנו נעשה מתוך רוממות ומתוך דווקא קשר לארץ ישראל, אנחנו נתיר, כמובן הרב מחמיר מאוד בפרטי ההלכות, מה מותר אחרי שמחרנו, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות בשדה. הוא יותר מחמיר מכל אלו שלא סמכו על היתר. הוא בא ואומר, דווקא על ידי זה, שיבואו ויראו שיש פתרון, ואפשר להקים יישוב, ואפשר לבנות את ארץ ישראל, גם בשנת השמיטה, יבואו יראי שמיים, ויבנו את הארץ, ואם מתוך כדי שיבנו את הארץ יהיה השפעה, ומתוך שתהיה השפעה יש שינוי, ואז אפשר יהיה להגיע לרמה של עשיית הדברים מלכתחילה. במילים אחרות, אנחנו למדנו פה, ראינו כאן איזה תהליך, פשוט נחשפנו כמו איזה מין חלון שנפתח, שהגישה של הרב היא לא רק הלכתית, היא עולם פנימי של יהודי ענק, שבא וכל התורה פרוסה לפניו בעומקה בסוד, ובפערות שלה בענפים בנגלה. כיצד הוא לוקח את המגמה האלוקית שלא קשורה לאינטרס שלו, אלא לקידוש שם שמיים, והופך את זה כשיקול הלכתי, איך נוכל לקדש יותר שם שמיים, ומתוך כך הוא מגיע למה שהוא מגיע. ולכן, אומר הרב, נקרא בפסקה 14, ובזה נסיים, מה שהרהיבני בטובו לומר, זאת אומרת, מה שהוא רצה להגיד במשך המכתב, שאני אדם גדול, לא יתאה אותי מלהכיר את שפלותי. טוב, גדול, גדול, אבל אני יודע שיש לי עוד הרבה מה להתקדם. וערכי הפעות כלא נחשב. אבל הדרך שאני הולך עליה בעבודת השם יתברך, ידע אדוני שהרבה עמלתי עליה, בדמי, בבשרי, במוחי, במוח עצמותיי, בכל כוחותיי, עד שהאיר השם יתברך ברחמה ואת עיניי לעמוד עליה, ולפניי איננה דרך מסוכנה כלל, כי אם דרך הקודש יקרא לה. ואני בעוני, אני ראוי לשם צדיק, והלוואי שיזקני השם יתברך ונוכל לומר בלב שלם, כגון אני בן, אנה בן עוני, אבל האורך שאני מתאמץ ללכת בדרך, הוא ברוך השם אורך צדיקים, ובאין שום ספק, וכל מי שיתנהג כמנהגי, ויתחבר עמי בתורה בעבודת השם, בחפץ לב ובאמונת חכמים אמיתית, יזכה לראות את האור ואת האמת שיש בדרך ישרים סלולה זו, המוארת מאור חסד עליון, חסד לאברהם, יום הדאזיל בכל הימים, והחוכמה העליונה דווקא באור החסד היא מהירה. הוא אומר, אבל אני באופן אישי קטן, כן, הוא אומר על עצמו שהוא קטן, אבל הדרך היא דרך סלולה, הדרך היא דרך אמת, הדרך היא שעמלתי, יגעתי בה מהמסד ועד התפחות, הגעתי כאן למהלך, המהלך הזה, אומר הרב בביטחון, בביטחון מוחלט, זה רצון השם, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בדור הזה, להפך, תצטרפו אלינו, תבואו אלינו, ואז ממילא תראו עד כמה שהעניין יתפתח. אוכל לסיים את מכתבי בלשונו של הדר גאוני, מבטיחנו שכבוד הרב הגאון לא ישיב פני ריקם, ויעמיק בזה, ויעלה למחשבתו, באמת וצדק, עם חביבי קוק. זאת אומרת, אני מאוד מקווה שתגיד אחרי זה, וואלה, הוא דיבר דברים של טעם, חביבי קוק, זאת אומרת, החבר שלי קוק, אמר דברים יפים, אז בואו נלמד את זה קצת. והחותם בכל חותמי הברכות, המנשקו בלבבו וברעיונו נשיקות אהבה נאמנות, דורש שלמה ושלום תורתו באהבה רבה, הקטן אברהם יצחק הכהן קוק. להיפגש עם אדם גדול, איך הוא כותב דברים גדולים, כל כך כל כך מתוך עוצמה רוחנית, זה לא רק ללמוד את הצד ההלכתי, לא רק ללמוד את הנימוקים, ללראות איך אפשר להידבק בתלמידי חכמים, בעוצמה האדירה של המידות והענווה והיראת שמיים והדרך שבה מנהלים מחלוקת והדרך של ההקשבה, יהיה רצון בעזרת השם שמתוך כך נזכה כולנו אכן לגאולה שלמה ושמיטה שבאמת תביא את כל הכוחות הגדולים של עם ישראל לידי ביטוי. היו ברוכים.